עכשיו ב-103 FM. הראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על 103 FM ו-104.5 FM, תוכנית אחרונה לתשעה. זה תוכנית אחרונה לתשעה, ועכשיו אנחנו באים לתשעב. עורכת ומפיקה אפרת קורמן ומלי בנימינוב, עורכות ומפיקות. אחראית על השידור, מעיין לויטין, זה כמו בבתי ספר בתל אביב, רק נשים אצלנו, ברוכות הבאות בנות. אחראי על השידור ברדיו, אחראית על הלא, הוא התעצמן אם נקרא לו אחראית. אחראי על השידור ברדיו צפון אמג'ד בדר. איתי באולפן יריבה,
אופנהיימרה. שלום לך.
שלום לך, טוב, מה העניינים, מה קורה?
הכל מצוין.
איך את מרגישה?
נו, כן? אתה מוכן לחג? מוכנה? הגפיש, הכל.
לא, אני עושה, דווקא אני, השנה אני עובד על משהו, קומבינציה מיוחדת, איזה שילוב של דג של חיימה ודג מרוקאי, משהו... משהו גרנדיוזי, אמיתי.
טוב, תביא שעריות, שבוע
אני, הבא. אני אחד, אגב, אנשים שיודעים את זה, ויש כאלה, יודעים שאני מכין דגים פגז, באמת.
אני challenge you.
I will challenge, אתה לא תצליח לאכול, קוראים לתבשיל שלי, הביתה של קדאפי, קדאפי קיק, זה כל כך חריף, אתה חריף, חריף? בפעם הראשונה שאתה אוכל, בפעם הראשונה, אחר כך כן, זה יוצא, אחר כך בצרב, חבל, אני נותן לך את כל החוויה, זה מולטימדיה של חריפות וכאבים, כאילו ככה צריך לאכול דג.
חריף אני מאמין שאתה עושה, טוב. זה לא אומר שזה טעים.
רגע, קודם כל אני צריך, תשמע, כן. אתמול אני ראיתי שיורדים עליי וזה בסדר.
אתה מככב? מה זה? תמיד ברכך.
תבין, רינה מצליח, כיכבה אותי. רינה מצליח שאמרה, הייתה קורונה? אתה זוכר שמה הייתה קורונה?
אז רגע, אריל, אולי אני אסביר. אתה מככב, והציטוטים שלך בין היתר בתוכנית כאן, מככבים בסרטונים ובאינסרטים בטלוויזיה.
על שני דברים שאמרתי.
על כך שטענת, אחד, שלא תיפתח שנת הלימודים.
נכון.
נפתחה.
נפתחה.
שתיים, שיהיה סגר בחגים. אין סגר בחגים. אמרת את זה כקביעה, אז אולי זאת ההזדמנות לחזור בך.
אז קודם כל, נכון, טעיתי. לגבי שנת הלימודים, אני עדיין חושב שהיא לא הייתה צריכה להיפתח מהטעמים הברורים. אני רואה את מה שקורה רק בבתי ספר שאני קשור בהם, יסודים ותיכונים, ואני רואה כיתות שלמות שנשלחות לבידוד, ואני חושב שזה אין טעם היה לפתוח, והיה אפשר לחכות עד אחרי החגים, וכמו שהרבה גם בתוך הממשלה היו מי שחשבו כמותי, כמוני, החליטו אחרת. אנשים שלמו על זה מחיר בחגים, ואני עדיין חושב שהמספרים רק יעלו גם במערכת החינוך, כמו שקרה במערכת החינוך החרדית, שהייתה פיילוט. אבל לגבי העובדה שנפתחה שנת הלימודים, בוודאי, זה, לגבי הסגר, אני שמח שאין סגר. אני חושב שחלק מהדברים שאמרנו, שאני חשבתי שיהיה סגר בסופו של דבר, חשבתי שזה טוב שאנחנו אומרים את זה, כי זה הכניס ללחץ את הממשלה, שהפעילה, אחרי שהיא לא הפעילה, את התו הירוק ואת התו הסגול, לקח הרבה זמן עד שהם הפעילו אותם, וזה אתה תסכים איתי, שלקח זמן לתפעל את האירוע, גם בנתב"ג, גם במקומות אחרים, ואלמלא הביקורת, אלמלא הביקורת של חלק, הרי כי חלק מהתקשורת התייחסה לממשלה החדשה, היא מתייחסת כמו נערות עידוד, אז אלמלא הביקורת הזאת, אז יכול
להיות ש... תן לי לעשות לך פרשנות למה שאתה אומר.
כן.
אתה אומר, הייתה סיבה לביקורת, הממשלה הזאת הפנימה את הביקורת, ומבצעת המדיניות עכשיו כמו שצריך.
לא, היא לא, עדיין לא כמו שצריך.
אני, אבל... סליחה שאני לוקח אותך למקום הזה, אבל אתה בצורה קצת מתפתלת, מחמיא לממשלה, אני... כך שהיא עושה את הדברים הנכונים.
אני רוצה
והנה
לומר...
והנה הגענו עד הלום במצב לא רע.
אנחנו הגענו עד הלום במצב לא רע, אלא אם כן את האחד מאותם 600 שמתו בחודש אוגוסט. נכון? הם הגיעו במצב פחות טוב.
א', חלקם לא מחוסנים.
רגע,
שנייה,
מה הקשר?
לא, זה קשור.
כי אתה עוד זמן כדי להתחיל לפעול, וישבה, ואפשר, יכול להיות, ואני חושב, שאפשר היה לטפל בהתפרצות הזאת, של זן הדלטה של הקורונה, הרבה יותר מוקדם, כמו שהתבקש. אממה, אני לא מתחמק מהדברים, שאני לא בא ועכשיו נותן תירוצים. אני חושב שטעיתי, כאילו במובן הזה, לא האמנתי שלא נגיע לסגר, ולכן טעיתי, כי חשבתי שנגיע לסגר במספרים הללו, שעוברים את ה-11,000 וכולי, אבל לא נכנסנו לסגר, וזה כל הכבוד לממשלה שאנחנו לסגר, אבל, אחרי שאמרנו את זה, זה לא חוכמה לעשות סגר בלי סגר, נגיד, ולא לפצות את מי שצריך פיצויים, ויש הרבה טענות לגבי הדבר הזה, ופה צריך לתקן. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, בזמן אמת, לא באתי ואמר, מה הייתה הביקורת בזמן הממשלה הקודמת, לפני החיסונים? מה הסגר, מה האיכונים, מה הפגיעה בזכויות אזרח וכו'. אני לא באתי ואמרתי את הדברים הללו, לא באתי וטענתי לגבי הממשלה, תשמעו מה אתם עושים ואיך אתם סוגרים אותנו, להפך, אמרנו, תפעלו, תתחילו לפעול, ולכן, לא יודע, אני כאילו, אתם רוצים לי את הווזר עליי, תהנו? סבבה, אני שמח שאני, אם הממשלה הזאת תצליח לעצור את ההתפרצות הזאת בצורה טובה, בסופו של דבר, ולא יהיה יותר
מתאים. אני אגיד לך משהו אישי, יצאת המלך מהתשובה שלך, להגיד תהיתי ולתת, ולהסתכל על המציאות לא מהפוזיציה, שיחקת אותה. חשבתי שתענה אחרת, ואני שמח על זה. אולי אפילו נלמד ממך את זה. אני אגיד איך אני רואה את זה, אני חושב שיש כאן ממשלה שמביאה גישה אחרת לחלוטין מהממשלה הקודמת בנושא הקורונה, גם בנושא החינוך, שקודם כל החינוך, לפני שפותחים את איקאה, לפני שפותחים את הקניונים, קודם כל בתי הספר זאת אמרה, שתיים, ממשלה שעושה את הכל בשביל לא להימנע מהגבלות, ולא מפזרת כסף, כי כסף שאתה מפזר, כמו שאמרו, לא ילך אחר כך לדברים אחרים שגם הם יכולים להציל חיים, ויש כאן ממשלה שלא עובדת בפניקות ולא מכניסה את הציבור לפניקה. בעיניי, זאת התנהלות נכונה, האם היה אפשר להקדים ביומיים את מה שעשו בנדבק? אני מכיר קצת את מה שעשו בנדבק. סגרו פרצה שהממשלה הקודמת השאירה, זה לוקח קצת זמן.
זה ממש, אתה כאילו, אתה עכשיו, אתה כאילו, אתה מתן לי מחמה, ואתה מעוות את דבריי.
הביקורת המשמעותית היא החיסון השלישי, האם התמאמיו שבועיים מאז שביבי אמר תנו חיסון שלישי, ואני בעד ההתמאמיות הזאת, כי אתה כן רוצה לראות איזשהו מחקר על מישהו שכבר קיבל את החיסון הזה.
אני לא נכנס לגבי, בוודאות נתניהו אמר את זה בראשון ביולי כבר, ואת הדברים ידעו עוד קודם לכן, והדיונים היו על כך בצוות המייעץ. אבל לא על זה אני רוצה לדבר איתך. תקשיב, הממשלה הזאת, זה לא שהיא לא נכנסה לפאניקה. הממשלה הזאת בגלל פאניקה לא לקחה החלטות שהיו יכולות הרבה קודם לכן למנוע תמותה, ולכן צריך לבוא ולבקר אותה. והממשלה הזאת קיבלה מהתקשורת, היא קיבלה עידוד. ולמה היא קיבלה עידוד? בגלל שהממשלה הזאת, תראה, אני במשך שנים, קראו לי שופר. שופר, שופר, שופר. אבל כשאני בוחן את השופרות האמיתיים בתקשורת, אז אני מגלה שמה שראינו פה זה מין סוג של השלכה. היא מתבטאת עכשיו. כלומר, אני בימים הכי קשים, גם בקורונה, הייתה לי ביקורת על הממשלה. לא אמרתי שכל מה שנתניהו עושה נכון. ביקרתי, אמרתי, פה נכון, פה לא נכון, פה יש פה התנהלות בתוך קאוטיקה, גם לגבי דברים אחרים, גם לגבי מסתננים וכולי. זאת אומרת, היה לי כדי להגיד שנתניהו עושה משהו נכון, הייתי תמיד צריך למרוח את זה בהרבה מלח. ככה תגידו שאני שופר. עכשיו אני שומע פשוט כאילו פתיחת רגליים מוחלטת. אבל השנייה, אני נתת לך לדבר, אני אתן לך להגיב לי, ואני רואה שבמשך חודש שלם של אוגוסט, בזבזו זמן. הרי את זרקה שלחו עכשיו לאומן. אולי בצדק, אולי שלא בצדק, אבל שלחו, כי הבינו שיש שם בעיה. היה כניסה מטורפת של קורונה מטורקיה, והטיסות היו, מה אתה?
לא, זה על סף הגזענות.
למה על סף הגזענות?
כי ככה, אלף אין לך נתונים, ובית, אני אגיד לך,
וגם הציבור הערבי, הציבור שהכי נפגע.
לא, זה הגזענות, זה גזענות.
זה גזענות?
כן, כן, אני אסביר לך למה.
ולהגיד את זה על החרדים, זה לא
היה
גזענות?
לא, אני אסביר לך, כי האמת היא כזאת, בציבור הערבי באמת יש פחות התחסנות, לכן יש שם פגיעה יותר משמעותית.
הציבור הערבי לא נסע לטורקיה?
אבל הציבור הישראלי גם נסע לטורקיה, ונסעו ליוון, ונסעו לאלף ואחד מקומות. זה שאתה אומר לי כל פעם על טורקיה, זאת גזענות. זאת גזענות נטו.
טוב.
כי אין שום ראייה שטורקיה הביאה לכאן איזה וריאנט חדש.
היא לא הביאה וריאנט חדש, היא פשוט הביאה הרבה מאוד נדבקים.
אבל נסיעה לחול כשלעצמה, היא לא בהכרח מדגרת קורונה. החשש בנסיעות מחול זה ההבאה של וריאנטים. זה לא שאתה נוסע להתקהל בחוץ לארץ. יש אנשים שנוסעים להתבודד בחוץ לארץ. זה בכלל לא להיות בארץ יותר מסוכן.
להתבודד בחוץ לארץ עד מחרתיים.
אבל תן לי לנות
לא, שנייה, אבל כן. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. מטורקיה, ואנחנו יודעים את זה, נכנסו הרבה מאוד מאומתים, ובמשך תקופה ארוכה.
מה זה הרבה מאוד?
הרבה
אני
מאוד.
אני אומר לך שמכל המחקרים שעשו על הנסיעות, אז מסתבר שבארץ, הסיכוי לי, רגע, כל מה שאני קראתי.
לא, תראה לי מחקר.
אני אביא לך.
תראה לי מחקר.
שבארץ הסיכוי להידבק הרבה יותר גדול מאלה שטסו לחול, ובסוף מכל הבלגן סביב נדבג, ראו שבאחוזים, הבדיקות החיוב התשתיות בנתב"ג היו נמוכות יותר. כי מה הסיפור של חול? הסיפור של חול זה לא כמה חולים הגיעו. הסיפור של חול הוא רק דבר אחד, האם הבאת וריאנט שלא היה בארץ קודם. זה הסיפור הגדול של חול.
אני לא יודע, אני רק יודע שהסיפור של טורקיה נאמר בזמן אמת, אמרו בזמן אמת, שימו לב, אנשים עולים, אבל תראה, אנחנו...
אבל הרי אני רוצה להגיד, אמרת משהו על שופרות.
בוא נתקדם.
רק מילה, אמרת משהו על שופרות. אני לא חושב שהתקשורת פה היא שופר של בנט או של יאיר לפיד. אני ראיתי את חגיגות החוק הנורווגי, לא הייתה מדורת חדשות שלא פתחה עם זה. ברגע שממציאים תיקים, כל התקשורת יוצאת נגד זה, וכשמקבלות החלטות שיש בהם היגיון, אז חלק מהתקשורת בעד, חלק מהתקשורת נגד, אבל לפחות מבינים את ההיגיון. כשזה לא מגזרי, שלא אומרים למגזר אחד כן ולמגזר אחר לא, אז מבינים שיש פה איזשהו היגיון אפידמיולוגי, ממשלתי, כלכלי, חברתי.
אין שום היגיון, כי יש לך כרגע, תראה, שאתה אמרת שאין סגר, ובאמת אין סגר, ולכן אפשר לצחוק עליי, זה סבבה. רק שיש סגר, יש סגר וולונטרי. כלומר, מכיוון שיש כל כך הרבה משפחות, הנה, אתה יכול להיכנס לטוויטר ולראות את זה, כי כל אחד מדווח, כל כך הרבה משפחות נכנסות לבידוד בגלל הילדים שלהם בבתי ספר.
אבל אם ההורים מחוסנים, הם לא צריכים להיות בבידוד, הילדים בבידוד.
לא, אבל אתה, אבל כשהילדים שלך בבידוד, הקטנים, שהם אינם מחוסנים,
אתה צריך להיות איתם, אני יודע.
שאתה לא יוצא החוצה, אחד, שתיים, אתה לא מזמין את ההורים המבוגרים שלך, או נוסע להורים המבוגרים שלך, ככה שאתה יוצר, והיא גם אמרה את זה, שרת החינוך, היא אמרה זה לא נורא, כי זה בזמן החגים, אם יהיה אנשים יישארו בבית. אני אומר, אין בעיה, מכיוון שאנחנו ראינו שבאוגוסט עלו מספר המובטלים, מכיוון שהממשלה הזאת הביאה גם ככה, תקציב מלא גזרות ופגיעות, אגב, אנשים עוד לא מבינים, יש פה שינויים גם במס, אפילו על השווי החזקה של רכב לשווי מס הכנסה, יש מלא מלא הפתעות קטנות בתוך התקציב הזה. אני אומר דבר אחר, יצרתם איזה סוג של סגר בלי סגר, עם התו הירוק וכולי, יצרתם בעיה לאנשים, תחשבו על פיצוי. עכשיו, זה הגיוני, זה לגיטימי, זה אפשר לבוא להגיד את זה לממשלה.
אני אפתיע אותך, אראל, אני איתך. בעניין הזה אני איתך.
אוקיי, עכשיו, אז אני אומר לך, הנה, רק עכשיו, תוך כדי שאני, כותבים לי עוד ועוד משפחות שהם תקועים בחג.
חברים יקרים, מאזינים, מאזינות, יש מחלה, יש מגפה בחוץ, בוודאי שיהיו סגרים, לא סגרים, בידודים.
אומר לי מישהו, בחור רציני, כותב לי, בחור מאוד מאוד רציני, כן, אומר, זה קשקוש מה שאתה אומר. בחול כל אחד נבדק שחוזר, בארץ רק מי שמרגיש לא טוב, לכן בוודאי נתב"ג
קודם כל, אז הוא מאשש את הנתונים שלי, שבארץ האחוזי בדיקות הם יותר.
והנה, עכשיו אני מדבר איתך תקופה. 15 ליולי 2007, כתבה במאקו שימוני פרגן. טורקיה נמצאת בראש רשימת החולים שהגיעו לארץ, למה היא לא ברשימה האדומה? עכשיו, זה בדיוק הדברים, שאני הרי לא נכנס, תראה, אני מדבר עכשיו ברוגע ובשלווה. אני לא רוצה, אני באמת באמת רוצה שהממשלה הזו, כמה שאני שונא אותה וחושב שהיא ממשלת שקר וסינה, אני רוצה שתטפל טוב בעניין ענייני הקורונה, כי זה החיים שלי ושל המשפחה שלי. אני רוצה שתטפל טוב בענייני הצבא, כי מה לעשות? אני מעורב באופן, מה שקרה, באופן ה-DNA. כל הגוף שלי מושקע בתוך הצבא הזה, כן? שזה הדבר הכי חשוב לי בעולם. כלומר, אני מוכן לעזוב רק כדי שלחיילים יהיה... אני באמת אומר את זה.
עוד מעט נדבר על הצבא.
אוקיי? זה אחד. תכף נדבר על הצבא עם יואב לימור. עוד נקודה שאנחנו רוצים לסגור אותה, לסגור סופית, זה נקודת הנבחרת, נכון?
המשחק, אתמול לא ראית את המשחק.
לא ראיתי את המשחק.
אני ראיתי רק את הסוף, לצערי, כנראה שזו הייתה הופעה יוצאת מן הכלל. שמע, האוהדים שהעזו בשיא חוצפתם להטיח קללות וגידופים בפני שחקן הנבחרת, כי לא מצחן בעיניהם מה שהוא כתב או המוצא שלו, אני אגיד לך, יש לי רק מילה אחת להגיד עליהם. כפויי טובה. תגידו תודה. ששחקנים ערבים מוכנים לשחק תחת הדגל וההמנון הישראלי היהודי, ולהגיד אנחנו חלק מנבחרת ישראל למרות שאנחנו לא יהודים. זה בעיניי ניצחון לציונות. Okay. זה שהערבים משחקים בנבחרת ישראל. ומי שעוד מעז אחר כך לגרום להם להרגיש שבמשחקי חוץ יהיה להם יותר נוח ממשחקי בית, והוא כובש שער והם ממשיכים לצעוק בוז, כפויי טובה, גזענים קטנים ועלובים.
תראה, אני אמר לך דבר כזה. מר מונוס דבור, בזמן מאורעות השפעה, התבטא בצורה שאין אלא להבין אותה, הוא אמר, הוא צטט משפט מהקוראן, שבו אמר, אללה ישלם לכל מי שמעורב בזה. עכשיו, כשאני מקריא ציוץ פה של עמית סגן, כששחקן הנבחרת איתי שכטר יצא נגד ממשלה עם המשותפת, כל מי שדיבר נגד על הגזענים, קראו למכבי תל אביב להשעות אותו, והיה גם שחקן אחד בנבחרת שתקפתו בביתות, שכתב, מסתבר שמערכת עבר עוד לא הגיע לאינסטגרם, השחקנים עוד יכולים להתחזות לפוליטיקאים. אתה יודע מי היה הכותב?
מי זה היה?
מונוס דבור.
אוקיי.
עכשיו, מונוס דבור עצמו, אני אגיד לך עכשיו...
אתה חושב, fair enough.
אני אגיד לך את העמדה שלי. אני חושב שזה, אני מקבל את העובדה ששחקנים ערבים לא שרים את ההמנון המדינה היהודית, כל עוד הם מכבדים אותו ועומדים במקום, בסדר גמור, אני לא דורש מהם לשיר עין לציון סופיה, נפש יהודי אומיה, אני מבין את זה. מקבלים נאמנות למדינה וכו'. אבל, ואני גם, ולהגיד לך שאני אף על הכללות, אני לא אף על הכללות. אני לא הטיפוס שמקלל. אני לא מקלל ככה. קיללתי בעבר, שהייתי צעיר יותר, היום אני לא מקלל ככה. אבל מה נוסדה, אבל כאילו, אבל אי אפשר להתעלם מהקונטקסט, במה שהיה פה וכו'. ולכן לבוא ולהגיד את הדברים הללו באופן כאילו, וגם, לא כל הקהל שרק לו בוז, ולא כל הקהל קילל אותו, אבל יש מחיר לאמירות, ויש מחיר להתבטאויות פוליטיות. ככה זה עובד בחיים. אתה אומר משהו, ומגיבים לך, נקודה, וזה בסדר. יש. כל עוד הוא יכול לשחק בנבחרת ישראל, כל עוד נותנים לו לשחק בנבחרת ישראל, אנחנו נמצאים במקום טוב, וצריך לברך את הנבחרת.
תודה שנותנים לו, באמת. צריך להגיד תודה שהוא מוכן לשחק בנבחרת.
לא, אני לא צריך להגיד לו תודה.
בין אני כן, כי זה לא מובן מאליו.
אנשים שמשחקים בנבחרת ישראל צריכים להגיד תודה בכל העולם. שחקן נבחרת אומר תודה רבה שנותנים לו לשחק בנבחרת.
בכל העולם לא תמצא דוגמאות של מיעוט שהרוב מגדיר את עצמו יהודי ומדיר את המיעוט ועוד נלחם גם באחים שלו בשטחים. אבל בוא נעבור ליואב.
בדיוק, עכשיו אנחנו עוברים לעניין אחר, אנחנו עוברים כאילו לסיפור נפילתו של בראל חדרי השמואלי זכרו לברכה, ההלוויה ועל התגובות ועל הביקורת על הצבא ועל הביקורת שרבים מהכתבים הצבאיים היו שותפים לה. רוצים לומר שלום ליואב לימור, הפרשן הצבאי של ישראל היום. שלום יואב.
בוקר טוב חברים, מילה על המשל הוויכוח, השיחה האחרונה שלכם, מסכים לגמרי עם הראל, עם כל חיבתי אליך יריב, וכל צרכן שמשחק בנבחרת ישראל צריך להגיד תודה על הזכות. בלי סימני שאלה, זה הקבל הכי גדול שיש.
יפה, ועכשיו אנחנו מגיעים לסיפור בעצם סיפור מותו, נפילתו של 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 בראל זכרו לברכה. ואתה יודע מה, תמרכז, תזקק לי את מהות הביקורת שלכם, נניח על הצד שלנו, אני מקשיב.
לא, אני על ביקורת שלי, לא עליך. אין לי עליך או עליכם, אני גם לא יודע, אתה לא מייצג אף אחד, אתה מייצג את עצמך, אז אני לא יודע מי זה הצד שלכם. מאז שקרה האירוע, קרתה התקרית שבה נהרג בראל, שהיא תקרית לא טובה, עם כשלים טקטיים, שנידונו באחרת, אתם רוצים תדונו בה, נדון בה גם בשיחה הזאת שלנו. מאז שקרתה התקרית הזאת, התנפלו על האירוע הזה לא מעט גורמים, חלקם אינטרסנטים, ראינו בלוויה, מי כאלה שקוראים לכוון את כדורי הירי כבוד, מתחי הכבוד אל ראש הממשלה, ועד קריאות של אנשים, בעיניי לא מכבדות ולא מכובדות על מפקדי צה"ל שהיו שם.
מסכים, אני מסכים, אני לא מתווכח איתך על זה.
לא על זה. עד כאן, ועד כתיבות אמירות של פוליטיקאים בחלקם שעד לפני דקה וחצי היו או בממשלה או בקואליציה, אחראים לאותה המדיניות ועזה בדיוק במשך שנים ארוכות, שזה בעיניי לא ראוי. אני שומע מה קורה בצבא, אני מבין את כעסם של החיילים ואת תחושותיהם הלא טובות, אני מכיר את הצורך של המפקדים לחדד להם עד כמה שאפשר ומעבר לזה את הוראות הפתיחה באש. אבל עם זה, אני גם שומע את המפקדים בצבא, ואני אומר לכם, שלראשונה מזה הרבה מאוד שנים, ואני מסקר את הצבא כבר 3.5 עשורים, אני שומע חשש אמיתי מזה שהביקורת הזאת פשוט מפרקת את הצבא, משום שהיא בהרבה מאוד מובנים, היא לא עניינית, היא מתעלמת מעובדות, ואני גם כתבתי היום בישראל.
אבל
להעביר ביקורת שהיא שמח על עובדות.
יואב, קודם כל לגבי הסתמכות על עובדות, אני, תרשה לי לקבל את התחקיר באופן, אתה יודע, באופן ספקני, כי אותי לימדו להטיל ספק בכל מסגרת. הרי אנחנו, שנייה יואב, אנחנו רוצים, יואב, יקירי, אנחנו רוצים לנהל פה דיון, כדי לייצר פה איזשהו עניין, נכון? אני מקשיב לך, רוצה לשאול אותך שאלה, בסדר? מקובל? אני אומר דבר כזה, תראה, ביקורת על צהל הייתה ותמיד הייתה. אני, יותר מזה, אתה כתבת לפני, בציוץ המשך, אולי לפני 3 ימים, כתבת על הפרקליט הצבאי הראשי שרון אפק, שסיין מהיום את תפקידו, הוא משפטן מעולה, ועוד יותר מכך אדם מעולה, לכל האינטרסנטים והשרלטנים, שתקפו אותו, אין מושג עד כמה גדולה תרומתו לביטחון המדינה. יודע מה, אני מצטרף אליך. אבל מה קשה לי? אני אסביר לך מה קשה לי. אחד האנשים שבוודאי הביקורת מונחת גם לפתחו, כי הוא ראש הממשלה, ראש הממשלה נפתלי בנט, אמר דברים שאף אחד מהאנשים, אתה יודע, מכל שאר הפוליטיקאים לא איזו להגיד על הפצר. בואו רגע, רק שנזכר מה אמר נפתלי בנט על הפצר. רגע, לא, בוא נקשיב, בוא נקשיב, בוא נשמע, בבקשה.
רבותיי, אנחנו מטילים על לוחמינו חישוקים על גבי חישוקים, חישוקים משפטיים וחישוקים תפיסתיים. הלוחמים שלנו פוחדים יותר מהפרקליט הצבאי מאשר מיחי סנואר. מאחרת אויב עברנו להחלת אויב.
עכשיו
דברים
אתה...
שפעם היו ברורים פתאום מוטלים בספק.
אתה מבין מה יאמרו עזובי הקיר? אם ראש הממשלה מר בנט, בזמן היותו שר החינוך של מדינת ישראל, חבר בקבינט המדיני-ביטחוני, אומר דברים כאלו על הפצר, כן? ממש מסמן אותו. אז מה עכשיו הוא בא ואומר, הרי מי ש... אם אני זוכר נכון, ואמרתי גם ליריב פה, אם תמצא לי ביקורת של ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, אישית על קצינים, בצורה כזאת, אני אגיד,
יש,
אתה
יש
יודע...
יש לי תשובה לך, אוקיי, אבל בוא ניתן ליואב.
אבל, בוא, אבל יואב, יכול להיות, אתה יודע, קרה בו
אם היית לידי אראל הייתי מחבק אותך, אתה יודע למה?
למה?
כי בדיוק בסינג שהבאת של בנט, בדיוק אתה מחזק את מה שאני אומר, ניצול ציני לצרכים פוליטיים, בנט עשה את מה שעשה לצרכיו הפוליטיים, כדי לחזק את הבייס שלו, בהתעלם מאינטרסים בסיטואציה ההיא, בהתעלם מאינטרסים ענייניים פיקודיים, הגיוניים בעיניי, אולי פחות בעיני אחרים. הוא עשה את זה אינטרסים ציניים פוליטיים, בדיוק מה שאני חושב שהוא עשה אז שגיאה, כתבתי אז שאני חושב שהוא שוגה, כתבתי אז שאני חושב שהוא עושה דבר שלא ראוי לעשות, בדיוק כמו שאני כותב היום, כלפי אחרים שעושים בדיוק את אותו הדבר, כי מי שרוצה לקיים דיון, שיקיים דיון ענייני. עכשיו זה בסדר לקחת התחקיר כמו שאמרת קודם, ולהטיל בו ספק, אבל כדי להטיל בו ספק, צריך להביא עובדות אחרות, חליפיות, שסותרות את התחקיר, אתה לא יכול לעשות את זה סתם כי תחושת הבטן שלנו לא נוחה.
אני רוצה להסתכל על זה מזווית אחרת. יש היום בתוך הצבא, זה קצת מזכיר את אלאור עזריה, ביקורת של חיילים על זה שהידיים קשורות והם לא יכולים לראות יותר בפלסטינים, או לא יכולים לראות מספיק בפלסטינים. ואני אומר, יואב, אתה אשם בזה. אתה יודע למה אתה אשם בזה? וחבריך בתא כתבים הצבאיים. כי אתם לא נתתם שום דגש ראוי ל-50 פלסטינים שנהרגו מירי צהל, שחלקם הגדול נהרג בהפגנות, או אפילו ילד בן 12 שישב באוטו ופתחו שם באש בלי שום סיבה מי שרואה את הסרטון.
כן, לא נכון.
רגע, שנייה.
היה שם חשש שחשש
את החטיפה. רגע. ומי שמכיר את המציאות יודע שיורים מלא בפלסטינים, כולל בתחקירים שאומרים שהירי היה לא מוצדק, כולל על הגדר שנהרגו שם 212 פלסטינים, והיו 80 או 90 תיקים פתוחים. אתם לא מדווחים על זה. ואז באמת בבית אנשים חושבים שצהל הוא צבא של נחנחים, שלא יורים בפלסטינים.
שמעתי את מאמרך נטול האג'נדות הפוליטית מראשיתו עד סופו, ועכשיו אני אענה. אני מראיין מחר במוסף החג של ישראל היום את תמיר ידי, אלוף פיקוד המרכז הירצה. מישהו שחטף על ראשו, גם מהשמאל, כולל מאמר בעיתון הארץ להדיח אותו, וגם מהימין על זה שהוא מתאמר בימין הקיצוני.
וגם מהרמטכ"ל. וגם מהרמטכ"ל שנכנס בו.
הוא אומר בריאיון, לא היה ולא נברא. המשפט הזה לא נאמר, שקר.
לא נאמר, אני שואל לא באמת, השאלה
אתה... אומר אלוף פיקוד המרכז, שהמשפט שצוטט לכאורה, שהרמטכ"ל אמר תרגיעו את הלהבות, לא נאמר, לא היה ולא נברא. מתייחס לאירועים, מתייחס כולל האירוע שהזכיר יריב, של ילד בן 12 שנהרג ליד בית אומר, מסביר אותו לאורך כל הדרך, אומר היו שם כשלים שלנו, אבל זה חוזר בדיוק לאירוע בעזה יריב. כשאתה נלחם באירוע הזה, המסובך שנקרא מלחמה, יש טעויות, טעויות טקטיות, היו מיליון בכל המדינות.
אני רוצה לחזור לעניין של תמיר ידי, זה מעניין, זה הייתה כותרת ראשית בארץ.
בצדק.
רגע, שנייה, יריב, יש פה עניין פה עיתונאי, שנייה, אני רוצה לשאול. אבל רגע, אבל אתה, בסדר, גם בישראל היום, אני מת לקרוא את זה, אבל אני שואל אותך שאלה, בעצם מה שאתה אומר, תמיר ידי מכחיש, בעצם אומר
שהכותרת
בארץ זה פייק. אוקיי, מעניין.
הוא אומר, לא היה ולא נברא. תקרא מחר בעיתון.
עכשיו אני שואל אותך שאלה.
רגע, אני רוצה להפיק את המשפט, כי אתה קטעת אותי. שנייה, אמרנו דיון הנהל דיון. אני אומר את הדבר הבא. בעולם הזה שנקרא מלחמה, יש ויהיו מיליוני טעויות טקטיות.
אבל אתם, אתה לא מדווח עליהם, יואב. אתה לא מדווח על טעויות טקטיות שבהם נהרגים פלסטינים. אתם לא משקיעים, לא נותנים לזה חצי אייטם. אתם בגללכם, אתם מהנדסי תודעה.
איך לקחת את זה? אני לא מצליח להבין. אנחנו מדברים על חייל שנהרג. מה אכפת לי מהפלסטינים האלה?
ברור שלא אכפת לך, זה לא חדש. אבל זה לא מהפלסטינים, מהחיילים. בוא, אל תהיה דמגוג.
אני לא דמגוג, אני אומר לך את האמת.
מי שטוען שצהל קושרים לו את הידיים, קושרים לו את העיניים. הוא לא רואה את המציאות.
אני יודע דבר אחד. אני יודע דבר אחד, אני שייך לאותם אנשים שהילדים שלהם הם אלו שילחמו במלחמה הבאה.
גם הילדים שלי.
לא יודע, הילד שלך עכשיו בצבא?
לא.
אבל
לא.
הילד שלי כן.
אבל למלחמה הבאה, כנראה יהיה.
אבל אני לא יודע במלחמה הבאה. אני מדבר בשם אימא של הבן שלי ובשם אימא של
אמא אותך. בוא, עזוב, תיקח בעלות לכבר, על,
לא,
על הצבא.
אבל מותר, אני לא לוקח, אני לקחתי בעלות.
זה באזור.
אני לא לקחתי בעלות, אתה שומע אותי לוקח בעלות? אני שואל שאלה מאוד מאוד פשוטה, יש פה כעס גדול שלוחמים, יכול להיות שבאמת התחקיר יענה על כל השאלות. אני בשבוע האחרון, באמת באמת, אני חשבתי שכאילו, אני לא אוהב את הסגנון, אני לא אוהב את הסגנון של כללות וכולי, אני כן חושב שהצבא צריך לענות פה תשובות טובות יותר, והיה פה כשל, כאילו יכול להיות שחייל יוצא להורג ממרחק של מטר, וזה מה שראינו בעיניי.
זה אין ספק.
יפה. עכשיו צריך לדאוג לכך שבטח שזה לא יקרה שוב, וגם לתת תשובות טובות להורים, ולקבל גם את הביקורת של ההורים, כי בן אדם שמאבד את הדבר היח...
עשינו פה קצת סלט. קודם כל, ההורים מותר להגיד הכל, הם שילמו במחיר יקר. מנהיגים קיבלו פה ביקורת יותר קשה מאשר ביקורתה של אמו של בראל. קיבלו במלחמת יום כיפור ובמלחמת לבנון הראשונה, אני מזכיר לכם את אריאל שרון, מה שהוא קיבל, וגם יצחק רבין באינתיפאדה.
גם נתניהו קיבל
אני לא בעניין פוליטי. צריך, מנהיגים צריכים לדעת לקבל את הביקורת, משפחות ולהרכין ראש, בשם המחיר המוחלט. את זה שמתי בצד. משפחות זכאיות לבקר, הן לא קובעות מדיניות. עכשיו אני חוזר רגע לאירוע. קודם כל אני מתקומם על הקביעה שלכם שהוצא להורג. חייל צהל לא מוצא להורג בפעילות מבצעית. זה יפה לדי שעורפים ראשים. חייל צהל נהרג זה בשבילו, זה למען כבודו. למען כבודו הוא נהרג בקרב. הוא ירה בחמישה פלסטינים, פגע בחמישה פלסטינים לפני שהוא נהרג. למה הוא צא להורג? זאת אומרת, אתם עושים לא עוול למשפחתו עוול, לחברים שלו עוול.
אני לא מסכים, אני מעניין, התמונות, התמונות שנראה, לא, זה לא היה קרב, כי הגיעו אנשים בלי נשק.
אם אני הייתי, אבל, אראל, בוא.
יואב, גם אני מכיר, אני מכיר את הדבר הזה, אני גם מכיר מה זה פרימטר.
אם אני הייתי מרים מצלמה על כל מלחמה, על כל פעילות מלחמה, היו לך מיליון אירועים שהיית אומר
מאה אחוז, אבל ברגע שזה אבל אתה יודע ככה זה באותה מידה זה אותו משחק של אלאור עזריה, זה תמונת נגטיב, ברגע שיש תמונה, ברגע שזה מה שנקרא רב סמל אסטרטגי, זה אירוע, נכון? זה אירוע משמעותי, יש אירועים כאלה בהיסטוריה
וצריך לוודא, ואם הייתה שם רשלנות, כי אני הבאתי היום את הדוגמה ואני חוזר עליה, הייתה את הדוגמה של תביעה של חייל במסלול בסיירת צנחנים בנחל חילזון לפני שנה. רשלנות פושעת של מפקדיו שהכניס אותו במזג אוויר בלתי אפשרי לנחל והובילו למותו. על כזה דבר המפקדים צריכים לטוס הביתה. על תקלות במהלך לחימה שקורות ויקרו, אם נשלח את כל המפקדים הביתה, הראל, יש לך ילד שם.
נו, אבל מי רוצה לשלוח אותם את כל המפקדים הביתה? למה אתה... אבל אתם כאילו, מה אתם יוצרים פה?
הוא לגענו הגיע לבית החולים, קראו לו תפשוט את הדרגות ואת הביתה.
אבל מי שאמר את זה, אז מה? אז מה? אבל...
לא, לא אומרים.
רגע, יואב, גם הקצינים של צהל צריכים להתמודד עם ביקורות קשות ועם אמירות, והם תמיד נאמרו גם בהיסטוריה
בשבעים
גם דברים כאלה, אבל אני לא מצדיק את זה. תראה, אתה עושה פה,
אתה דואג לפנסיות שלך יותר מאשר לחיילים שלנו, זה נראה לך אמירה סבירה?
לא, זה לא אמירה סבירה, זה אמירה מכוערת ומגעילה. מצד שני, לא נראה סביר בעיניי שחלק מהכתבים הצבאיים, זה נראה שהם לבשו מדים והם דובררו ודבררו את הצבא, גם זה לא נכון. יפה, יפה. עכשיו רגע, אבל אנחנו מנסים למצוא,
לא
אישי לנגדך, כי אתה לא היית לבד בזה.
כתבתי את זה היום בעיתון. הרמטכ"ל לא מדבר איתי כבר שנתיים על רקע ביקורת. זה נורא קל לי. הרמטכ"ל, כן?
כן.
ואני לא ילד, אני לא זוטר. כן. אתה יודע מה יעשי עשיים? כי לפני שנה נכנס מחבל במוצב גלדיולה, בהר דוב, הרמטכ"ל בפקודה החליט לתת למחבלים ללכת הביתה ללבנון, אנשי חיזבאללה, כדי לא להצית את הגזרה. אני חשבתי שזה שערורייה, פגיעה בערכים של צה"ל. נכנסתי באים עם אמא של הצבא, נו, אז זה הופך אותי לאנטי הצבא, עכשיו זה הופך אותי לעד, בעד הצבא.
מצוין.
אני אדם מפוגר, אני איש מקצוע, אני שופט המציאות כמו שאני רואה אותה. אני יכול לאהוב את זה ויכול לא לאהוב את זה. אבל להפוך את העיתון, כתבים הצבאיים אוטומטית לדוברי צה"ל.
לא, אני לא אמרתי, יואב, אבל בימים האחרונים, ככה זה נראה, ואני אגיד לך משהו, אתה יודע מה התחושה? הרי בסופו של דבר אנחנו נמצאים, אתה יודע, יש את הדברים שאומר בריק ויש דברים שאומרים אחרים. התחושה היא שפה הפעם הייתה, אתה יודע מה, לגבי, אני לא, 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 לא חלוקה לך לגבי הצורה שבה דיברו לקצינים, היא מכוערת, אבל אפשר לבוא ולהגיד על הביקורת האישית, האד אומינם, הכללות, זה אנחנו לא מקבלים בשום פנים ואופן. זה נקודה, אבל מותר לבקר את צה"ל, הוא דבר שמותר לבקר אותו, אנחנו חלק ממנו.
קח את העיתון, ששנינו כותבים בו, תפתח, תראה את הכותרת שאני הכתבתי.
אוקיי.
ביקורת כן, הרס הצבא לא, בדיוק מה זה מה שאני אומר, ביקורת כן, כל עוד עניינית.
אז אנחנו כללות לא, אבל כאילו ביקורת, כן? והנה אנחנו הולכים לדבר עכשיו עם מי שהסגן רמטכ"ל בדיוק על הדבר הזה, על הדבר המקצועי, יואב לימור, פרשת צבא ישראל היום, שיהיה לך שנה טובה. תודה רבה. תודה רבה, ואנחנו ממהרים לומר שלום לאלוף במילואים עוזי דיין, הליכוד, לשעבר סגן הרמטכ"ל, ראש המל"ל. איך אתה רואה את האירוע הזה בגבול רצועת עזה בפרספקטיבה של כמעט שבועיים?
קודם כל, האירוע עצמו הוא כשל ברמה המבצעית, הטקטית, אני חושב שעל זה אין ויכוח, ויש ויכוח בשאלה איך בדיוק לנהוג בזה. אני ישר אענה על השאלה הזאת, כי עומדת, אם אני מבין, במרכז העניינים כרגע. צריך לתת גיבוי למפקדים, ודאי בפעולות מבצעיות, ודאי איך נותנים להם גיבוי, על ידי זה שעושים, דרך אגב, לא רק למפקדים, צריך לתת גיבוי לוחמים, צריך לתת גיבוי ליכולת שלהם לבצע את המשימה. זה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים. איך עושים את זה? וכאן זה לא נעשה בצורה מספיק טובה. עושים תוך 24 שעות תחקיר אמיתי, בצבא, לא בחוץ, לא מצח, לא התקשורת, לא מקומות אחרים. עושים תחקיר אמיתי. ובאים, לוקחים את התוצאות שלו ומחליטים. מה עושה התחקיר בעצם? הוא אומר שאם מחר יש אירוע כזה, אותו דבר, הוא דומה מאוד, איך נוהגים? וברור שבמקרה הזה אנחנו לא רוצים את אותה תוצאה.
אלוף דן...
רגע, רק תן לי מילה להשלים פה. עכשיו, את הדבר זה כך עושים. עכשיו, לא מגלגלים את זה למשפטנים, לא מגלגלים את זה לתקשורת או למקומות אחרים, ומחליטים לגבי המסקנות של האירוע, שהן יכולות גם להיות מסקנות אישיות, אבל הצבא צריך להחליט לגביהן. במקרה הזה ברור שאסור לתת לקבוצה כזאת של אנשים להתקרב לגדר או לחומה. זה ברור שהם היו צריכים לצאת משם בשן ועין. ברור שצריך למנוע סוג כזה של אירוע.
אלוף דיין, אתה שותף לביקורת על הדרג המדיני שבגלל הרצון אולי להגיע להסדרה, פגישה עם האמריקאים, החיילים בעצם לא פעלו כפי שאתה היית מצפה מהם, או במילים אחרות, אתה שותף לביקורת על בנט ואתה חושב שיש לו חלק בנסיבות שהביאו לאירוע?
אני אוסיף רק נקודה אחת כדי שנהיה מספיק סגורים על זה. יום למחרת האירוע, נחמן שי, שר התפוצות, אמר שישראל לא תגיב עד אחרי הביקור של בנט. אז כאילו זה אמר שר בממשלת.
כן, אבל אני שואל האם לדעתך אלוף במילואים דיין, יש קשר בין הדרג המדיני, נפתלי בנט, לבין הנסיבות שהביאו לאירוע הזה, ואתה שותף לביקורת?
אני שותף לביקורת, אבל אני לא קושר בין הדברים. זאת אומרת, זה לא נימוק למפקדים ולוחמים בשטח לא לבצע את המשימה כמו שצריך, בגלל דברים שנקרא להם של הדרג המדיני.
אז לא הבנתי לאיזה ביקורת אתה שותף.
במה אני כן שותף בביקורת? החל מהמהות של אנחנו בעצם מכילים, מבליגים, לא רוצים לדרדר את המצב, לזה מגיעים כשמדברים על לא לדרדר. המצב מדורדר, נע להבין.
וזה גם היה בימי נתניהו כשאתה היית חלק מהקואליציה.
אבל אני...
המדיניות, אם כבר היא יותר קשה עכשיו מול עזה מהמדיניות שהייתה עם נתניהו.
גם אז דרך אגב הבאתי על זה ביקורת, וגם בתוכנית הזאת.
נכון.
אז אל תתחיל על כל דבר שאני אומר עכשיו.
בדיוק, הרי אנחנו ביקרנו, זה העניין. ביקרנו, הרי אני העליתי את עוזי לא יום ולא יומיים ולא מיום ולא מיומיים. ואני מבקר גם את ההתנהלות של הממשלה הקודמת. העובדה היא שדווקא היום אנחנו רואים את כל בעלי התורים מסוחחים ומגינים. אין בכלל שאלה.
הם גם הגנו על נתניהו, כשנתניהו היה במדיניות מובהקת מול עזה. אבל אתה קראת כולל בארץ, כולל גדעון לוי, עיתונאי שמאל, שאמרו כל הכבוד לפחות בנושא הזה שהוא לא דואר למלחמה.
אנחנו שואל, אני שואל את עוזי דבר אחר. עכשיו זה מגיע לנקודה אחרת, וזה נקודה, ופה אנחנו נסיים. וזה שאלה, הרי בסופו של דבר, באים היום בצבא ואומרים, מה אתם מבקרים אותנו? וזה, ואתם הורסים את הצבא וכו'. עכשיו, אני כמובן מסתייג מכל אמירות מכוערות כלפי קצינים במדים, וגם קצינים לא במדים, זה לא לעניין, לא לצד ימין ולא לצד שמאל. אממה, התחושה היא שהצבא כאילו הוא קצת ביקורת, קצת בהם וזה, אז הוא ישר בא ואומר, אז עכשיו אנחנו לא נוכל לתפקד. מה קרה?
הצבא היה צריך גם את התחקיר שאמרתי לעשות יותר מהר, ואז גם על הבסיס שלו לתת גיבוי, וגם להסיק מסקנות. אתה בסופו של דבר, המפקדים בשטח, היו בשטח, זה דבר מאוד נכון, צריך לשבח אותם על זה. צריך גם לשבח את הגיבוי, אבל גיבוי בסופו של דבר הוא לא גיבוי שהתקלה תחזור על עצמה. ומה שמטריד אותי זה שהגישה בסך הכל של המערכת המדינית, ניקח לדוגמה משרד הביטחון, זה הזמן שאתה הולך לפגישה עם אבו מאזן, מה אתה משדר בדיוק?
בדיוק, דרך אגב, בדיוק כן, כי אתה בדיוק רוצה לעשות ההבדלה בין חמאס לבין הרשות הפלסטינית, אבל זה כבר דיון אחר.
אתה חושב, בניגוד לי, דרך אגב, אני אמרתי תמיד לגבי החמאס, אני אגיד את זה עוד פעם, החמאס הוא לא חלק מכל פתרון, הרי יש כאלה גם שחושבים שהוא חלק מפתרון, הוא הבעיה. אבו מאזן, חוץ מזה שהוא בר מינן פוליטי, הוא בכלל לא משהו שצריך להגדיר אותו בשותפות
אז עם מי נדבר בצד הפלסטיני עם מועצת ישע, עם יוסי דגן, מי הפרטנרים שלנו בצד הפלסטיני? אם לא החמאס ולא הרשות, מה נחכה לדאש? שדאש ייקחו שם פיקוד?
הצבא והשב"כ יטפלו בזה.
אנחנו חייבים, אגב, אנחנו נעשה את הדיון הזה באמת על רלוונטיותו של אבו מאזן יום אחר. עכשיו אנחנו חייבים, אני רוצה לומר שלום, קודם כל שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה, עוזי, אני חכה.
מילה אחת, אני מבין, מילה אחת. תשימו לב, זה המפגע, המחבל הזה עדיין חי. אם יש עוד דבר שאנחנו מחויבים ללוחמינו, זה לסגור את החשבון הזה. בראל, השם יקום דמו, אבל צריך לעזור לשם בעניין הזה, וצריך להיות ברור שמי שפוגע באזרח או בחייל שלנו, בסופו של דבר
גם במחיר של ישראלים הרוגים אחר כך בהתלקחות.
לא,
רק שנשים את הדברים על השולחן, לכל דבר יש מחיר, חברים.
יפה, תמיד יש מחיר, תמיד אתה בסדר.
צריך לשים את המחיר על השולחן, נתנקש בו בחיסול ממוקד.
אתה בטח היית אומר לארשל גרינשפן אל תלך לעשות את זה, נכון? ארשל גרינשפן שהלך להרוג את הציר הנאצי בקונסוליה בפריז, למה לא?
אל תשים אותי במקומות האלה. אני דרך אגב בעד יותר לשפוט מאשר להוציא להורג.
תודה לאוזי דיין, אלוף במילואים, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
תחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, אז אנחנו נחדש אותה.
בעזרת השם. תודה, עוזי. להתראות. פרסומות. טוב, היינו אמורים עכשיו לשוחח
כן.
עם ברוך יקרא.
נכון.
על הכתבה שהוא כתב בוואלה. בוואלה, ברוך יקרא, תכף, אני אנסה בכל זאת גם להעלות את הרב גרוסמן בקשר, כאילו, בכל זאת נעשה מצווה לראש השנה, אבל נראה.
אוקיי.
אבל יהיה ברוכי, יהיה ברוכי, אז בוא נעלה אותו, אבל יש לי שניים, אבל אני לא רציתי רק לדבר, בעצם גם פורר על הקו, עורך דין דוד פורר, אהלן, שבר בכיר בפרקליטות המדינה, אהלן פורר.
אהלן, צהריים טובים.
שנה טובה גם, ורגע, ברוכי כבר איתנו על הקו? עוד לא? הנה, ברוכי על הקו? עוד לא, רגע. טוב, אז מה רצינו לדבר? ברוכי, יש לנו שני עניינים לדבר. אחד, ברוכי כתב נגד העיכוב בתיק 4000.
טוען שהשופטים מעכבים את הדיון, ובעצם משחקים לטובתו של נתניהו בעניין הזה.
ואחר כך רציתי לשוחח עם עורך דין פורר על העמדה הזאת, האם באמת השופטים מייצרים באמת עיכוב מיותר, וגם על העובדה שערוץ 13 ותוכנית המקור בעצם משלמים כסף לעד המדינה נרחפת כדי ללוות אותו במהלך המשפט. אבל נתחיל עם ברוכי, כי אני רוצה להבין ברוך קרא, מקור חדשות 13, גם התווקה יעשה גילוי נאות, כבר צייצתי נגד זה, שאנשים לא יחשבו, אבל עדיין אני רוצה לשמוע את הרציונל שלו. שלום ברוך, שלום ברוכי.
הלאה נראה, זה בסדר, גם אם לא היית עושה את הגילוי נאות הזה, הייתי, אני חושב שהמאזינים כבר יודעים שאתה לא מסכים עם תוכן המאמר הזה.
אה, לא, ברור, אבל אנחנו, אבל אתה יודע, מעניין אותי בכל זאת, אתה יודע, להתייחס אליו. ברוכי, בוא, תן לי את לוז הדברים, מה הטענה שלך?
מאוד פשוטה, בתכלס. סליחה, שלב ההוכחות בתיק נתניהו אלוביץ' מוזס, אם תרצה, התחיל באפריל השנה. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש ספטמבר. קודם כל מבחן התוצאה. במבחן התוצאה, עד אחד עומד על דוכן העדים ממשפט שמתנהל 5 חודשים, נכון, אני יודע, הייתה פגרה באמצע, אבל אני מתייחס לדברים חוץ מהפגרה, שלא נדבר על זה שעם כל הדחיות וכו' וכו', היו יכולים גם עם הפגרה להתמודד, אבל עזוב את זה, עזוב שנייה, אתה, אבל גם כשאתה מפחית את הפגרה, אתה מגיע לפרק זמן אדיר עצום, והשורה התחתונה היא שזה לא סביר. מה שאני אראה, מה שעוד הדגמתי במאמר, זה כמה וכמה אירועים, החלטות, שנראות לי לא סבירות, ואני חושב שתפקידם של
שופטים... אז בוא תן לנו דוגמה.
רק הפאנץ', תפקידם של שופטים הוא גם לדאוג לזכויות הנאשמים, ללא כל ספק, כי הנאשם הוא צריך את ההגנה של בית המשפט בהחלט, הרבה יותר מהתביעה, זה ברור לגמרי. מאידך, שופטים גם צריכים לנהל משפט. ומשפט צריך להיות מנוהל, וכך שזה אומר שאי אפשר כל דבר, כל רעיון, כל תרגיל לקבל, אין בזה שום טענה, שום כלום כלפי עורכי הדין של נתניהו ושל אלוביץ', הם עושים את מלאכתם.
כן, אבל ברוך היא, תן לי שעוד שאלה, בחיית, זה הדבר, אבל יבוא ויגיד לך, תכף אני גם מדבר עם פורר, עוד יפה ויגיד לך ככה, קודם כל, הפרקליטות עצמה תקנה את כתב האישום פעמיים. פעמיים היא הלכה לתקן את כתב האישום בעקבות הוראות של בית המשפט. דבר נוסף, התברר שהפרקליטות העלימה, או לפחות אולי בטעות, אולי בזדון, העלימה חומרים.
העלימה זה ישר וזדון.
העלימה במובן יכול להיות שברח לה.
זה באופן אקטיבי העלמת משהו.
תראה, יפה. והם בהתחלה השתמשו בטיעון של חסק. רגע, שנייה, תן לי לשאול את השאלה. ברוכי, בחיית ברוכי. הרי אין פה, הרי יבוא ויאמר, בית המשפט יתייחס לדברים שהפרקליטות עשתה. שהשופט משה ברעם אומר לפרקליטות, לא בדקתם קווי הגנה. הוא לא אומר את זה לברוך קראו לרל סגל. הוא אומר את זה לצוות אחד הגדולים שישבו על אחד התיקים החשובים בהיסטוריה של מדינת ישראל. זה התיק הכי, זה תיק שנוגע במהות של הדמוקרטיה. ברוכי, אתה יודע את זה. אחרת אני לא הייתי, אחרת אני לא הייתי מדבר בכזה אמוציות, וגם אתה. אז יכול להיות שדווקא בתיק הזה, אתה יודע, יש מי שיחוש שבעצם, שמכיוון שמישהו אני מניח, אתה שמעת את הביקורת הזאת גם בפרקליטות, אולי לא, אני עושה לי את ה... אני מנסה לחשוב וכולי, ויבוא ויגיד, תשמע, אז יכול להיות שלא מהפרקליטות. ויגיד, ברוכי, אבל בחיית רבק, תבוא בתלונות לפרקליטות שעבדה בצורה לא תקינה, בצורה רשלנית.
קודם כל יש לי לא מעט תלונות לפרקליטות בתיק הזה, עזוב את הדברים אחרים שבוודאי יש לי הרבה, אבל גם בתיק הזה יש לי לא מעט תלונות, אפילו אם קצתן גם הזכרתי אפילו במאמר הזה, אבל למאמרים קודמים בוודאי. אני בוודאי חושב שבמבחן התוצאה, קודם כל הפרקליטות לא שכנעה את בית המשפט והסנגורים שכנעו, אגב, בכל ההחלטות, קודם כל כנראה הם עשו בעניין זה עבודה יותר טובה. העניין הוא שהשופטים צריכים, אתן לך כמה דוגמאות כדי שלא נדבר באוויר, אוקיי? תן לך, קודם כל, חקירה נקבית. תשמע, אם אתה היית יושב באולם, הייתי שמח אם היית יושב לצידי באולם ולכמה דיונים, היית רואה למשל את האופן שבו נחקר אילן ישועה בדיונים מתישים וארוכים על ידיעות עיתונאיות שמתפרסמות. עכשיו, כל אחד יודע שאילן ישועה אין לו שום אחריות, כן, לידיעות, והוא לא יודע שהשאלות...
זה לא נכון, אבל זה לא נכון, זה הדיון.
השאלות שהוא נשאל, למשל, יש ידיעות שאין טענה שהן קשורות אליו באופן אישי. פשוט עורכי הדין מנסים להעביר איזשהו רעיון דרך החקירה הנפיצית שלו. למשל, שואלים אותו, הידיעה הזאת הספציפית שנראית לך ידיעה חיובית או שלילית, זה קשור אליו. הידיעה הזאת הספציפית נראית לך דעילה, עכשיו, אומר לו השופט, אחד השופטים, אומר לו, תשמע, תגיש את כל, עכשיו, כל הדבר שאני מתאר אותך, נמשך שעות.
ברוכי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה שנייה.
אז אני אומר לך, שלמה השופט אומר לו, אוקיי, תגיש את כל קלסר הידיעות האלה. בוא תגיד בסוף טענה עקרונית על כל הידיעות האלה. הוא אומר, ממשיך בזה. אז זה דוגמה אחת. עכשיו בוא נלך, ועכשיו יש עוד המון דוגמאות.
רגע, אז ברוכי, אני רוצה לשאול אותך, לקדם שנייה את הדיון.
רגע, תן לי רק עוד שתי דוגמאות, כדי שבכל זאת אני לא אדבר באוויר. דוגמה נוספת. הפסקה בין חקירה ראשית לחקירה נגדית. ממתי ולמה? מקרים נדירים מאוד, אין שום סיבה. דוגמה האחרונה שהיא הכי דרמטית, שהיא הראל הכי יכעס שאני מביא אותה, וזה הדוגמה של ההחלטה, שאני יודע שאני בדעת מיעוט, ההחלטה, המגה ההחלטה, שזה אומר לשלוח אותם לבדוק את כל
הוואטסאפים,
את כל החומרים. אני אומר שזו החלטה שהיא בעיניי, אני אומר לך בעיניי, ואני יודע שאני מדבר, ואני קטונתי, בסוף השופטים מחליטים, מותר לי להביע את דעתי. אני חושב שזו החלטה לא נכונה.
לא סבירה.
אני לא אסביר למה, אבל זה ייקח לנו את כל הזמן.
אני רוצה לשאול אותך, ברוכי, ברוכי.
אין לנו זמן, אני רוצה להשאיר כאילו.
למה זה קורה? השופטים מפחדים? השופטים לא מקצועיים מספיק? הם נפלו למניפולציה?
אני לא יודע להיכנס למוחם של השופטים. אני חושב שהשופטים הם עגולים והכל וכולי. אני אין שום טענה באמת, אין שום סיבה שאני אחשוב אחרת. אני חושב שהשופטים יש איזשהו חשש. הקמפיין שמתנהל פה כבר כמה שנים, אפשר כבר לומר.
אפשר להגיד גם הקמפיין ההפוך, אבל ברוכי תהיו גנים, אתם עובדים בזה.
אבל הנה
עשית תוכנית לא, ברוכי.
השופטים חוששים.
שנייה, מה מפעסתי? אתם כל הזמן אמרתם, אתם לא תקבלו את בית המשפט, אתם יוצאים נגד הדברים.
אבל הוא אומר לך, השופטים חוששים.
השופטים חוששים.
ככה הוא אומר, בוא נתן לשמוע.
אבל תן רק לשמוע, אני מקבל בהכנעה את מה שבית המשפט מחליט, אני רק אומר, אני גם לא חושב שהם מחליטים באופן באופן מוטה, אני אומר, אראל, רק משפט אחד, אני אומר שהחשש הזה ממשהו שעלול להיראות שהוא רטיפה, שהוא זה, אז אני חושב שהם מה שנקרא, בטי ליל על אולטרה, אולטרה, אולטרה.
ואני אגיד לך, והייתי מצפה, אם אתה הולך למשפט כזה, ואתה מגיש כתב אישום שראש הממשלה חותם על עסקת המאה בארצות הברית, ואז אחר כך מתברר שאתה צריך לסתכן אותו פעמיים, תשמע, 25 פרקליטים, אתה יודע מה? בושה וחרפה, ועדיין לא העמידו לדין את התאגידים. אתה מבין? עדיין אנחנו מחכים לתאגידים. תאגידים, שזה אלמלא מיכל דבורין ואראל סגל, אז זה בכלל לא היה תאגידים, כי אף אחד לא היה שומע על זה. טוב, אנחנו חייבים לסיים, ברוך שיהיה לך שנה טובה, עדיין, כתיבה וחתימה וטובה. ועכשיו אנחנו, פורר, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד אחריך, כי אחרת אני נתקע בלי, לא עכשיו, לא הבנתי, איך אנחנו, אוקיי, עכשיו פורר, פורר, שמעת את הדברים, בבקשה.
הוא חי ביקום מקביל, זה כאילו אנחנו לא באותו עולם חיים.
אני יחד איתו דרך אגב, ביקום שלו.
יכול להיות, אז שניכם חיים באיזה ללה-לן שהיא לא המציאות. התשלום מראש ובמזומן על כתב האישום, את זה משלם הנאשם, נתניהו והתומכים שלו, מכיוון שזה פוגע באפשרות שלו להיבחר.
למה? הוא התמודד? לא היה שום מעילה חוקית, לא מנעו ממנו.
סליחה.
לא, אבל אי אפשר לומר את דברים
שלנו באמת. יריב. ישבנו, שמענו את ברוכי, חיכיתי לשמוע את כל הטענות שלו, נכון? תודה. אתה תקשיב לעובדים פורר.
נראה שנתניהו לא נעלם מהזירה מספיק מהר, אז עכשיו אומרים שהמשפט לא מתקדם מספיק מהר. המשפט מתנהל בצורה שהוא מתנהל בגלל תקלות של הפרקליטות. לא היה אישורי יועץ לפתיחה בחקירה, היה צריך לתקן את כתב האישום כי לא היה בו את פירוט האירועים, לא נמסר החומר מאילן ישועה, הפרקליטות ביקשה פעם אחרי פעם דחיות, הפרקליטות היא זו שביקשה דחיות במשפט. להגיד שהדחיות במשפט הן משרתות את ההגנה או שהן באשמת השופטים, זה פשוט המצאה מוחלטת, פרודיה, סטירה. זה משהו שאין לו שום קשר למציאות.
עכשיו אני...
זה הפרשנות שלי על הדברים.
וזה, אני, אגב, אני מסכים לחלוטין עם מורדין פורר.
ואני כמובן מסכים לחלוטין עם ברוכי.
תתייחס לעובדות, אבל אני רוצה לשאלה...
העובדות הן ברורות. אם ניתן אישור יועץ או לא ניתן, עם כל הכבוד, זאת לא סוגיה שמאפשרת את דחיית הדיון.
לא, סתם סוגיה עקרונית בדמוקרטיה. למה ששוטר לא יפתח בחקירה נגד ראש הממשלה?
אין לסוגיה הזאת שום קשר להימשכות הדיון. אני מצטער.
וואו, אתה פשוט לא מבין.
מי ביקש דחיות? יריב, עזוב, הכי פשוט, מי ביקש לדחות את הדיונים? פעם אחר פעם, הפרקליטות. פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, לדעתי אפילו פעם רביעית. מי ביקש את הדחיות?
מכיוון שבאו להם בשאלות, ויש כאן...
לא, כי הם לא מסרו מלכתחילה את החומר.
אבל מה זה את החומר?
הם הכירו את החומר, היום זה חומר שלפי פסיקת בית המשפט, חובה למסור אותו, ושנשגב מבינתו, שנייה, אל תקטע אותי, נשגב מבינתו של השופט ברם, איך אפשר לא למסור את החומר הזה? את החומר הזה, הפרקליטות הסתירה. לא מסרה לנאשמים. עכשיו, מסרו לה, קבעו שהיא צריכה למסור את החומר, היא לא הצליחה לעשות את זה במהירות מספיק גבוהה, לא הקדישה לזה את המשאבים, נאלצו לדחות את המשפט פעם אחרי פעם בגלל בקשות של הפרקליטות. להגיד שזה...
לא, בגלל בקשות של הסנגוריה...
לא, לא,
לא. אז תן לי שנייה.
סליחה, את החומר הזה היה צריך
למסור, לא הצליחה לבית המשפט. אין לך, עכשיו אנחנו שמענו שניהם עמדות, כשמו זה, אני צריך לצאת גם להפסקת פרסומות, אפילו לא הספקנו לדבר על הבושה וחרפה שהעד המדינה, שבניגוד להחלטת בית משפט, הולך להיות כאילו לקבל כסף מערוץ 13. אבל זה, בוא, אנחנו נמשיך עם זה בשבועות הבאים. פורר, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. אתה איש אמיץ, תודה רבה 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 לך.
שנה טובה.
שנה טובה, עכשיו נצא לפרסומות. מה קורה פה היום? עכשיו אנחנו... אוקיי, אז אני עכשיו אגיד לפני סיום. מה חשוב? שיש רגע לפני ראש השנה, אני רוצה לספר לכם, להמליץ לכם, להצטרף, לתרום לחג סביה של חתן פרס ישראל הרב יצחק דוד גרוסמן. כל אחד, ימין ושמאל, מסייע בחלוקת חבילות מזון לחג עבור משפחות שאין אפשרותם לקיים את ארוחת החג בשמחה וכבוד. וזה אנחנו מסכימים, נכון? אין פה שאלה של ימין ושמאל. לאחר שבשנה שעברה נרשמה עלייה של 300% אחרי השידור פה שדיברנו על זה, שצריך לתרום, אז תתרמו, תעשו.
אני רק אומר שכל אחד יתרום
לא, כן, אבל כן, לא, זה כוכבית לארוחות חג, כוכבית 5630, חג סביה בגוגל. כאילו שיהיה לאנשים שנה טובה, שנה טובה, חג שמח, כתיבה וחתימה טובה לכל העם היהודי. אפרת קומן, מלי בנימינוב, מעל לויטין, אמג'ד בדר, מיכל קדוש, אופרי גלייכמן ורון שיין.